אנחנו בסוגיה במסכת שבת, שהבירור שלנו הוא נושא מידת הגאווה. בעקבות הדברים בגמרא, הדברים של הרב חור בן היה על מסכת שבת, ובעקבותיהם הדברים של הרב טאו בהרחבה על העניין של בעקבות בן היה, באמונתנו. הדברים מוסבים לפסוק, תכף אני אגיד לך. אני אקוטן פתיחה של הקדמה של מבוא, של הקריכה של הספר. דורשים את הפסוק, ויאמר השם יען כי גברו בנות ציון. אומרים החכמים שהיו מתגאות ביופיין ומראות עצמן בשווקים וברחובות, ככה אומר הרד"ק, והן אלה הולכות נטויות גאון. על מה כל החורבן היה? על גבו בנות ציון. זה הסוגיה עצמה. ובהמשך ראינו כאן, סליחה, חורבן בית ראשון. בעקבות זה אנחנו רואים פה בעמוד את זה, אנחנו לא נקרא את הכל, רק חזרה מהירה, שהפתעו פה מנתח לנו מהם ארבעה שורשים, היסודות, שהם אלה שמביאים את מידת הגאווה. אז אם תלכו בדמות את זין, נראה את ארבעתה במהירות. אחד מהיסודות, אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. זה יסוד אחד, מידת הגאווה שקיימת באדם. מה זה מה שמניע את האדם? בצד הפנימי לגאווה. אז זה אחד, כן צריך להיות אהבת עצמו, אבל אצל בעל הגאווה אהבת עצמו היא במידה גדולה מאוד, היא גם גדולה וגם מאוד. דבר שני, כוח דמיון מטה להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. יש לו איזו תכונה מסוימת, אבל הוא לוקח עכשיו זכוכית מגדלת שמגדילה באחוזים מאוד גבוהים, ואת התכונה המסוימת שקיימת בו, הדמיון מטעה אותו ואומר שזה קיים בו, ומלא הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה. ג', עוד טעות דמיונית, שהדמה שיערר בליבו החליט חשיבותו יהיה באמת חשוב מוצלח, אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. הדמיון מטעה אותו שיש בו דברים מסוימים שאין בו. זה גם כוח הדמיון שמטעה אותו. זה דבר שלישי. ומלא כזה רב וקדש, הוא בא להוכיח למציאות שהוא כזה. והוא חי בדמיון. עד שהבלון מתפוצץ, כן? והתכונה הרביעית, היסוד הרביעי, כלל הכל הוא סיכלות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. לדעת מה חשוב ומה לא חשוב. הוא לוקח את כל ענייני הכבוד והתהרים וההצלחה הכלכלית כעניינים חשובים שעליהם צריך לשים את הפוקוס. ולהילחם עליהם, ומלא כל שאר המידות הטובות של מוסר, מידות ענווה, חסד וכולי. זה שהאנשים הפשוטים יעשו. אנחנו, כבדיחה הידועה שיום אחד, בדיחה, מפקד הבסיס פוגש את תרש בטיטו, ככה קראו לזה בבדיחות. הוא אומר לו, למה עשתה ככה וככה? הוא אומר לו, מפקד, אם אנחנו בעלי הדרגות נתווכח, מה יגידו התוראים? אז אנחנו העליונים, זה פשוטים מתעסקים בחסד דברים האלה. אנחנו צריכים להתעסק בכבוד, בכסף וכו'. אז זה ארבעה יסודות שבעקבותם הרחבנו בהם. אז זה ככה חזרה מירה. עכשיו אנחנו בעמוד כף ב' למי שיש. נקרא במהירות, קראנו את זה פעם קודמת, אבל נרביץ סביש כזה קצת מהיר, ואז נתקדם בקצב יותר טי. ועוד פעם, אני מדגיש, גם מי שראה פעם קודמת, בפעמים קודמות פעם קודמת, ומשהו לא ברור, לא נראה, יעצור, יצביע, ישאל, ונחזור 100 פעמים, עדיף, בדברים האלה שנושא עמידות, צריך, אינו דומה השונה פרקו, מיליון פעמים למיליון ואחת פעמים. לא, לא, בנושא עמידות זה דבר חשוב. ישעיהו, למטה, ישעיהו הנביא. אתם רואים? מתאר איפה בתוכחתו, את סיבת הסיבות של החורבן, החברה המתפוררת בתוכה מפני ריכוז בעניינה סביב התדמית החיצונית, היוקרתית, האישית, ולא סביב אמיתת תיקון הנפש והדעות המעשים. ואז עכשיו נשאלת השאלה, מדוע הנביא מוכיח את הנשים? יען כי גברו בנות ציון. למה לא תגיד על הגברים? או לא תגיד עם ישראל גובע. למה אתה לוקח דווקא את נושא הנשים? הדרת נשים וכולי, יש פה קצת אקטואליה אולי. מדוע אופי הנשי נפגע יותר ממחלת הגאווה? אמנם, אם יזמן מחוב כזה של גאווה נוראה באנשים שהם הכוח הפועל בעולם, בחיי החברה, אז עוד יש תרופה למכה זו, כי אינה נאחזת בהם באופן עמוק וחודר. נשים הן יסודיות, גברים הן חיצונים. הם הכל אצלו, הם זה. אישה צריכה לדעת שהדברים מבוררים, אז זו הסיבה האמיתית, במובן החיובי של המילה אני אומר עכשיו, שנשים מדברות הרבה, כי הן צריכות לדעת שהכל סגור. לא, אני מדבר בחיוב, אני לא מדבר בשלילה חס וחלילה. יש לנשים לוקחות את השלילה. אישה צריכה לדעת שהדברים סגורים, עצה הפרטים סגורים, הבעל הוא רחפן, יכול להגיד כן, כן ולא וכולי. אבל אצל האישה, זה הפן החיובי, ככה הרב קוק מסביר, שהצד של הדיבור המרובה זה כדי שהדברים יהיו סגורים, כן, הכל פרטים. אישה יכולה לעשות כמה פעולות ביחד, בטלפון, לבשל תוך כדי, אנחנו הגברים יכולים להתבלבל מכל הדברים האלה, לא לנו. אז יש מעלות וחסרונות לכל אחד ואחד, בלי פסילה. הפסילה מתחילה כשהדברים נהיים מופרזים, או לא במינון הנכון. אז זה בעניין הזה. אז למה דווקא? אז אצל הגברים, הם מגמתם יותר שרי החוץ, שהם פועלים בחוץ, פועלים במרחבים החיצוניים. באמת, כל התפיסה שלהם היא שונה מהתפיסה של האישה, שהיא מפנימה את הכל, לכן יש לה גם בינה יתרה לאישה, לכל הכיוונים. אז עוד פעם, אמנם אם זה מחוב כזה של גאווה נוראה באנשים שהם הכוח הפועל בעולם, בחיי החברה, אז עוד יש תרופה למכה זו, כי היא אינה נאחזת בהם באופן עמוק וחודר, כי הדרך הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימן, יראה להם חסרונן וחולשתם, עד שתאבד ההכרה הגאוותנית. המציאות המעשית מיישרת האיש ומעמידה אותו על האמת. מתוך פעילותו בחיי המעשה ובחיי החברה, נפגשו במגוון רחב של דעות, כוחות וחישונות, המעמידים אותו מול חולשותיו וחסרונותיו. דמיון השלמות האישית, כאילו הכל טוב ושלם בו, אינו קל להתאפס ברענו של האיש. זה לא אומר שהוא לא יכול להתאפס. אינו קל להתאפס. שלא נחשוב שאנחנו הגברים ניצלנו מנושא הגאווה. טעות לחשוב, זה כבר מידת גאווה לחשוב ככה. אלא מדובר פה על מציאות שבו יותר קל להתאפס למי שלא מתעסק בדברים האלה, מאשר מי שלא. יש גם אצל הגברים. כי שוב ושוב נוכחו לדעת על כוחו, שהרבה כוחות וכשונות של חברה ואינם בו. יש המצליחים יותר ממנו, ומשימות רבות אין בכוחו למלא ללא סיוע והשלמת זולתו. ההכרה גאוותנית, התופסת מקום ברעיון ובדמיון, כאילו אני ואפסי עוד, ואין בי צורך להשלמה מאחר, נופלת וקורסת מכוח ניסיון החיים המעשי המראה שלא כן. אבל הנשים שהם היסוד הנפעל בחברה, אישה היא נפעלת, היא לא פועלת, היא נפעלת, קצת המציאות, זה עניינה, כל כבודה בת מלך פנימה, לא... שהן היסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, ציבורית חברתית, בפרט שכלית ומוסדית רחבה, לא עליהן תחול בתור עיקר, וכל כבודה בת מלך פנימה, לה אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עברון הגאווה כשהוא משתרש. ולכן עלולה היא בקלות יתרה לשקוע בגאווה הדמיונית. נפתח סוגריים, אנחנו נמצאים כרגע במציאות מקולקלת, שנשים וגברים אין כמעט הבדלים, נסים לטשטש את ההבדלים, וכל מיני מערכות, מדברים על שוויון, 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 ומאבדים את הנקודה האמיתית של המהות הנשית. היה לו מזמן איזו כתבה, באחד העיתונים בארצות הברית, מאמר על מישהי מהבית הלבן, אשת קריירה מאוד מצליחה, שעשתה סטופ ואמרה, צריכה לדאוג לילדים שלי, לחזור הבית לטפל. ויצאו נגדה כל הפמיניסטיות, איך את עושה דבר כזה? והיא מצליחה, היא הצליחה מאוד בבית הלבן. ממש הגיעה למערכות מאוד גדולות, אבל היא אומרת, אין ילדים. אני כל היום בעבודה, בקריירה. אז יש לנו תשטוש של דברים שהילדים מאבדים. איך אמר לי במזמן איזה בחור, שאימא שלו היא בעסקים והכל. אז הוא גדלנו בלי אימא. ואתה מגיע בלילה מאוחר, נופלת על הקורסה, תוך כדי טלפון, נרדמת עם הטלפון, ושם הילדים יצאו מאוד מאוד קשה, מצב מאוד מאוד קשה. מוסרית ונפשית ופסיכולוגית וכל כל התחומים. אז יש פה איזה עיבוד מסוים ש, ש, שאנחנו מאבדים בעקבות כל התרבות המערבית וכל מה שקורה היום, שינוי תפקידים, אפילו בצבא זה הולך ככה, יש, מנסים להראות שיש שוויון. אז מה עושים? כדי שיש שוויון, מורידים את סרגל המאמץ אצל נשים, כדי שזה יהיה שווה. יש מושג כזה, סרגל המאמץ. אז כדי שזה לא יגידו שזה, אישה לא יכולה להיות כמו גבר. אז בואו ניתן לך רף אחר, ואת תצליחי, ועשי מה שאת שווה לגבר. איבוד כל, איבוד כל, מתשתשים את כל, את כל, הדבר, את כל הדברים. כל התרבות שלנו בחברה, שאישה הופכת, יש את קריירה, ויש את, לא שהיא לא צריכה ללמוד וזה, היא צריכה ללמוד וכולי. אבל קודם כל, אנחנו מדברים פה על העיקר. אישה, כל גבודה בת מלך פנימה. קודם כל, כל עניין הבית. אישה נקראת, עקרת הבית, למה? כי עיקר הבית. זה הבית. לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי. זה הבית עצמו. וממילא, מכוח הבית עצמו, הגבר הולך ופועל בחוץ, וכל מה שבהמשך נאמר, רבי עקיבא, שלי שלכם, שלה. ובלי לזלזל, זה לא טוב, נפייס אותך באיזה מילים שלך. זה דבר אמיתי. והיא יכולה להגיע למדרגות גבוהות יותר, ואשר אדם, בעצם הנפעלות הזאת, שנמצאת. ומכוחה, אני מכיר אחד הרבנים, שהוא פועל בחוץ, אפשר להגיד לשמוע, טוב, נעצור את השם, לשבח אותו. אבל נעצור רגע, בלי השם. הוא כל הזמן אומר, אני כל הפעילות שלי, והאדם הזה פועל מאוד במרחבי החינוך בעם ישראל, בכל הארץ. אז הוא אומר, אני מכוח הבית יוצא. אז הוא מגיע למקום מסוים, שולח אס-אמס לאשתו, הגעתי עכשיו לעיר אפולה. אני נכנס עכשיו לשיעור. סיים את השיעור, אשתי היקרה, סיימתי את השיעור, אני עכשיו יוצא מאפולה לכיוון מקום אחר. כל הזמן, הכוח שלי זה מאשתי. והיא צריכה להיות שותפה בפעילות שלי. אני לא שם והיא שם, והאישה לא יודעת מה עושה הבעל. אלא היא שותפה איתו בכל העסקים, ולכן הבית יכול לעמוד איתן ויציב. ואשתו, ברוך השם, גם תלמידה חמה והכל, ברוך השם, על בין מנוחות והרבה בחינות. אז זה צריך להבין, שלא שאתה הולך שמה, והאישה היא שפוטה שלך, שפחה בבית, מעמד האישה, ארבע בלות לדקיור, וזהו. אלא, זה לא כך. אבל אצל אנשים, במצב הנורמלי, הלא נורמלי זה המצב בריאה להפוך ועקום ואיבדנו את כל הפות. במצב הנורמלי, שכל כבודה בת מלך פנימה, בגלל זה הסכנות יותר גדולות, ניפול במידת הגאווה. בסדר? מה? דיברנו פה קודם על כמה יסודות. הגאווה היא לא דמיונית. הגאווה נובעת מדברים דמיוניים. דיברנו שתי דברים דמיוניים. אחד דמיון אחד שמגדל את המשהו הקטן שקיים בך למשהו עוד יותר גדול. ודבר שני, דמיוני, זה שאדם חושב שיש בו דברים מסוימים שאין בו. אז זה גאווה שנובעת מהיסודות של הדמיון. זה גאווה דמיונית. הגאווה היא לא דמיונית, הגאווה היא מציאות. היא נובעת מצד דמיוני. קודם שחזרה, ראינו את זה. אמנם, בהתגברות המחלה, הולכת החברה וכולה ושוקעת, ואף האנשים נופלים ונעלים חייהם על פי התדמית החיצונית השטחית, אך כשם שבחולי הגוף עלולים לחלקים אוכלוסייה להיפגע יותר מהם ומתפשט את הנזק לחברה כולה, כן הוא בחולי הנפש וקלקולי המידות. ישעיהו בתוכחתו בוחן את ראשית ההידרדרות המוסרית שפסתה בחברה הישראלית, ולכן מוכיח דווקא את בנות ציון, שבקלות יתר נפגעו מחלת הגאווה. והשרשה הטבעית הזאת, שבנשים, היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, ההופך לתפיסת החיים והרגשתם היותר עמוקה, עד שעל ידי ההשפעה שלהם, יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת, שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. זה לא רק שזה נשאר באמא. אלא זה כבר עובר לדור הבא, כי הדור הבא גדל על ברכי האימא. נשים במאי זכיין, עומד הגמרא בחות, מה הזכות של נשים? באותה מידה חס וחלילה אפשר גם הפוך. האימהות עצמם, התינוק, גדל אצל האימא בכל המובנים, מתוך הבטן, וגם בהמשך הגידול שלו, והוא סופג מהאימא הרבה דברים. אין פיזיולוגית, יש אומרים שאישה שלוקחת סמים,
כל הדברים, זה גם משפיע על העובר. מחקרים שיש, אלכוהול, כל מיני, זה פוגע בעובר. קל וחומר, לא קל וחומר, אבל גם במובן הזה, בצד הרוחני, יש גם השפעה על נושא המידות, על נושא, אתה מייצב בילד שלך את מה שיש. ולכן כשמשבחים את רבי יהושע על גדלותו, אשר יולדתו. עכשיו, אמא שלו ששלחה אותו לבתי מדרש עם ההריסה שלו, וכל הזמן היה ספוג צדדים חיוביים, מידות חיוביות. מצד קרבתו לאמו בשנות ילדותו, מקבל ממנה הילד חינוך והשפעה עמוקים מאוד בתקשורת רגשית שמעבר לדיבורים ולסיפורים. התנהלותה של האם בחייה, באמירותיה ובתגובותיה, בהגשותיה ובשאיפותיה, מחלחלת אל הילד באופן ישיר ועמוק מאוד ומעצבת את נפשו, את לוח ליבו החלק בראשית דרכו, עם חלב אמו נקבעים בו יסודות נפשיים עמוקים שיקשה עליו מאוד לשנותם ולשיגדל. סיפור בדיחה, סיפור אמיתי שקרה איתי, זאת אומרת, אני הייתי חלק בו. יום אחד נכנסת אלינו ילדה של אחת השכנות. בניינים, היא כבר לא גרים פה, אבל... אז היא ככה, נכנסת אלינו הביתה ואומרת, לאמא שלי יש תינוק בבטן, והיא אמרה לו לספר לכם. ככה בשירה. סופג, הוא מקבל, אתה יכול לדעת כל מה קורה בבית מהילדים. הם שומעים אוזניים לכותל וגם לילדים יש אוזניים. חושבים שעושים סודות נגד הילדים, או אפשר לעבוד עליהם. ילד זה ילד אמיתי, מספר, יודע הכל. וכמובן, כמובן, כשהדברים הם חיוביים, הוא גם סופק את זה, הוא מקבל את זה מהאימא. בצורה רגשית, בצורת ההתנהגות של האימא, הוא חווה מה האימא, איפה הדגש שלה, מה היא באמת שמה את הדגש ואת הפוקוס לעומת דברים אחרים, מה העיקר, מה תפל. ילד קולט את זה. אם יסבבו חיי האם סביב ציור תדמיתה בעיני החברים, זה מה שהוא פה מרחיב, ואת זה גם עשינו פעם קודמת, המשפחה והשכנים, כל עניין התדמיתה, איך לראות, האמא שרוצה שהבן שלה יהיה רופא ומהנדס, וזה כל עניינה, לא אכפת לה משאר הדברים. אם הנקודה המרכזית בה היא עסוקה רוב זמנה, עינה אל הטיפוח חיצוניות החיים וההתגאות בהם, כן תהיה אף תכונת התנהלותה עם הבית והילדים, לא בית ספוג בעדינות ובאצילות, באהבה ובחום, בחסד ובנתינה, ייבנה אז, אלא בית המחפש את ההגשמה העצמית, את טיפוח הקריירה וההרצה התדירה מן החוץ. לא בית שמכניס אורחים, אלא בית הפוך, שדוחה את האנשים שיגיעו לבית הזה, או רק שופוני שופוני בלשון יידיש. תראו איך אני נראה, ואיך אני זה, ואיך אני מצליחה, ואיך הילדים שלי מצליחים, ואיך אני, הבית שלי מטופח, ואיך... כל הזמן זה כל המגמה. כל המגמה להראות לאנשים. היה פעם פרסומת באחד הזה, מודעה גדולה. את רוצה להוציא את העיניים של השכנה, תקני שיש, אני לא אגיד את השם של החברה הזאת, אבל זה ממש שלילי לפרסם ככה. כל המגמה להוציא את העיניים לשכנה. לא שהשיש הזה הוא איכותי, הוא טוב, הוא... תשבח את השיש, מה אתה צריך להוציא את העיניים של השכנה? אבל זה הפנייה אל האישה. את רוצה להוציא את העיניים של, של השכנה, תקני שיש 3 נקודות. כל אחד עושה את החברה שהוא רוצה. מחריד. הילד הגדל בית כזה, רואה לנגד עיניו משחר ילדותו. חיים המתנהלים על פי היוקרתיות ובקשת הרצאה מן החוץ. הוא אוהב נוכח שלא בניין האישות העצמית הוא היקר והחשוב. לא תיקון המידות והעמל הרציני, אלא הערכה חיצונית. הציונים והתעודות. הוא מבין שהכל נמדד משפט על פי הערכת הסביבה. אף חשו שעצם נוכחותו מהווה גורם מטריד ומפריע בטיפוח הצלחתה של אמו. אוף, אם לא היית, הייתי יותר מצליחה. אתה צריך להתעסק איתך עם החיתולים שלך. יש כאלה נשים שלא יולדות. כדי לעשות קריירה. המהות של האישה זה הרצון להביא ילדים. איך אמר? לא יאומה זה. סיפר לי אחד האבחים שהתחתן עם אשתו, ואשתו בהתחלת הנישואים אמרה לו, שום דבר, לא רוצה ילדים. בהתחלה אין ילדים. היה בין מאבקים, זה התרצתה לבן הראשון. אחרי הבן הראשון, בא אליי הבן אדם, אומר לי, לא תאמין. אשתי רוצה עוד ילדים. כי זה המהות של האישה, להופיע חיים במציאות, במצב נורמלי. עכשיו, מצב לא נורמלי, באמת זה בעיה. האישה רוצה. זה גם מה שאומרת רחל. אם אתה לא נותן לי ילדים, אז למה אני? כל המגמה היא לופי החיים. אז, אז, אז הילד חש, הוא כאילו מפריע לאמא שלו, הוא חי בתסכול, שאם לא היה פנצ'ר, והוא נולד, אז היה יותר טוב לאמא. וככה היא מגדלת אותו. יש לי קרוב משפחה, יש לו בית מאוד יוקרתי. אז הוא בנה, בנה בית ענק מפואר, וכל ילד יש לו חדר עם כל האביזרים שאפשר להיות בחדר, ענק, מלא וזה. וכשהוא תכנן את הבית, היו לו איקס ילדים, לא פרט מצד הזה, לא הרבה ילדים. ככה הוא בנה את הבית במספר חדרים. ותוך כדי הבנייה, נהיה פנצ'ר. יש לו את הבריון. אז נולד ילד שאין לו חדר, או שצריך להיות בחדר עם עוד ילד. אז אתה משנה לו כל הזמן תסכול. אוף, למה באת? לאוויר העולם. אם לא היית, אז לכל ילד היה בסדר, היית מסודר. קשה, קשה לזה. אנחנו חיים בחברה כזו, שזה העיקר. אז מה החדרים שיש, וכל אחד זה, ברוך השם, תפעת, תשתבח את הקדוש ברוך הוא, שנולד בן והוא בריא, יש נשים מתאבים שיהיה להם איזה ילד אחד שיחזקו בו. ואתה, הוא חנן אותך בהצלחה של ילודה. תברך. אף חשו שעצם אוכלותו מעבר בגורם מטריד מופיע בטיפוח הצלחתה של אמו, גורם שעבדה לטיפול בבית פנימה תחת חפצה להגשמתה בחוץ. דפוסי חיים מקולקלים משתרשים בחייו הנפשיים ובונים את תפיסת עולמו והרגשות חייו בצורה יסודית ועמוקה, עד שבגרותו כבר אינו יכול להבין צורת חיים אחרת ומצלגים שלו של הצלחה. ככה ילד נולד, הוא ככה חי, הוא ככה, ככה הוא יבנה בית לצערנו אהב. שונים של הצלחה, התקדמות ואושר, גם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. זה כמעט בחינת מובד שלא יכול לתקון, כמעט. אותן הכרות חברתיות הולכות לאדם את חולשתו והזדקקותו להשלמת חבריו, ומצילות אותו מנגע הגאווה, אין בכוחן לעקור את הנגע שהשתרש בלב, ורשמים חזקים מאוד משנות הילדות, שום השפעה חינוכית וסייעות חיים לא יועילו עוד, והנגע הולך ומתפשט מבנות ציון לחברה כולה. ולכן הנביא ישעיהו פונה לאנשים. על, על גובה ליבן של בנות ציון. כי זה לא רק הן שאצלהם יש יותר קלות להתאפס במידת הגאווה, אלא גם הן מביאות את זה להמשך הדורות. וזה משתרש בכל האומה כולה. זה עד לפה, אני דשת שבת הגדול, רק מדבר, נסות להגיד אבי חנה בן הקשה. הלאה, תקדם קצת. ואז, משתרש הגאווה, שאינה מכירה כל חיסרון עצמי, כבר אמרנו, בהמשך, לא קראנו זה היום, אבל שאחד מהעניינים של הגאווה זה שאדם לא רואה בעצמו חיסרון, אלא רואה רק שלמות, ממילא הוא לא מוצא בשני מעלות, אז אין לי מה ללמוד ממך. הסתתם אותו החלון של האורה שעל ידו אדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. בהיעדר ענווה כלפי אחרים, בחוסר הכרת יתרונותיהם ומעלותיהם, אין אף ענווה כלפי שמיה, כי אין הרגשת חסר הזוכה כשלמה. אומרים חכמינו שעל בעל הגאווה נאמר, אין אני והוא גרים בכפיפה אחת. אין. אין. אתה לא נותן מקום לעניינים האלוקים להופיע, כי אתה מנפח את הזה, ואין מקום להופעה אלוקית. כי רק מפני שהוא מכיר את חיסרון השלמתו, על כן תמצא נפשו להשתלב במקור השלמות באור עליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים המתוקנים. הרואה עצמו שלם בכל, בכל כוחותיו, לתיותיו וקשורותיו, נסתם בו חלון האורה ביחסו לאלוקים, משתבש בו היחס הנכון והנדרש, כיוון שעבדה ממנו שאיפת השלמות וההשתלמות, וכל חייו סובבים סביב תדמיתו העצמית ובנייתה, לסיפוק תאוותיו הבזויות והמתואבות, על שכך מבינו אף את המציאות העליונה. לא צריך שום דבר. מה? לא שומע את המילה האחרונה. חיות? הוא חי בכל אופן. יש איזה זיק אלוקי שמופיע בו. אבל כשאין ענווה, אתה לא נותן מקום לדברים לחול בך, להופיע בעוצמה יותר גדולה, או להשתלם בכלל. כי אתה השלמות. אז מה יש לך להשתלם? אבל, ולכן הוא יחליף את המכונית, יחליף את האישה, יחליף את הבית, וכל הזמן הוא יחליף את הריהוט בבית, וכל הזמן זה, זה תירוף, כי אתה חייב, או לא מספיק, אתה תתחיל לשתות, לא מספיק, תקח סמים. אתה חייב לספק משהו. כי אין, אתה לא, זה לא הולך. זה לא הולך, אין אדם את וחצית אהבתו בידו. אז כל הזמן אתה תהיה במירוץ, סביב הזנב של הסביכה, מה שנקרא, אתה תעבוד כל היום כדי לחסות את כל מה שאתה הולך להוציא בהוצאות. ואתה נהיה עבד למציאות. אני אומר לך, דיברתי עם כמה אנשים כאלה. לא, לא יודע אם זה זכות, אבל הכרתי איזה מישהו כזה שיושב עם הרבה מיליונים. והבן אדם בכה לי, ממש בכה. אמרתי לו, עזוב, תעשה לך ערב שאתה פנוי לעצמך. שאתה סתם להיות עם עצמך. וכל הזמן זה עוד עסק ועוד עסק ועוד עסק. אבל למה אתה צריך את כל העסקים האלה? יש לך מיליונים, אתה יכול לחיות כמו מלך, רק מהריבית לחיות. הלוואי, בריבית אני יכול, כל הילדים שלי ביחד לחיות תקופה ארוכה. ואין חיוך, ואין שמחה, ואין עושר באלף, ואין כלום, אין ברכה. אם יש, אז הוא, אם לאט לאט יקבל ענווה, לאט לאט לעשות אמפלקס. יש את הסיפור הידוע, קצת בדיחה, אני לא יכול הרבה זמן לדבר גבוה, כבד עליי. יום אחד, סיפור ידוע אולי, יושב בן אדם בנהר ודג דגים, דורק חכה, תופס דג, כל כמה שעות תופס דג, שם בדלי. עובר לבן אדם, אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני דג דגים. הוא אומר לו, בוא אני אתן לך רעיון להתפתחות יותר גדולה. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, מה? זרוק 5 חכות במקום 1. אתה מכפיל פי 5 את הדייג שלך. אז במקום דג אחד, 5 דגים. כל כמה שעות 5 דגים. ומה יצא לי מזה? אני לא אמרת לי, ותלך תמחור בשוק. שם, בעיר, תמחור כזה בשוק. ומה יצא לי מזה? אני לא יודע לסוף כסף. תקנה רשת. מה יצא לי מזה? אתה תופס זורק רשת, תופס כבר כמה מאות דגים. במקום 5 בכפולות, תופס כמה דגים. וטוב, מה יצא לי מזה? אחרי כמה זמן אתה קונה סירה, והולך עם הרשת, פני מטר, לתוך ה... קצת, תחילת הים שם, ותופס הרבה דגים. מה יצא לי מזה? אוף, אתה לא מבין. עם הזמן, לאט, 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 אתה הולך, בוחר בשוק, וקונה אונייה, ותחסוך האוקיינוס. ושם דג דגים גדולים. והרבה, ומביא שווקים, ועושה. ומה יצא לי מזה? תקים חברה גדולה עם כמה אוניות ומלא דגים בכל העולם, בכל הזה, ותעשה לזה, ומה יצא מזה? אתה הולך ומקים אימפריה של דגים, אוניות בכל רחבי העולם, עושה, תהיה בעל חברה רצינית מאוד, ואתה תעשה דגים, ומה יצא מזה? אתה לא מבין, תיקח מישהו שינה לך את העסקים ותבוא לנהל לדוג דגים, וזה מה שאני עושה עכשיו, מה אתה רוצה ממני? בדיחה, אנחנו לא מזלזלים בעבודה ובזה. שבסופו של דבר, אדם היה סביב הזנב של עצמו. הוא, איך אמר לי פעם, זה משפט חריף שאמרתי אותו פעם לאחי. יום אחד, יום שישי אחד, אני מתקשר אליו, חפש אותו בבית. לפני שבת, ככה שעה לפני שעות, שעתיים. אני מתקשר אליו, אז אשתו אומרת לי, הוא בעבודה. מתקשר אליו לעבודה. הוא אומר לו, פלוני, מה קורה? מה אתה עושה בשעה כזאת בעבודה? ואז אמרתי לו, תשמע, יש אנשים, עובדים, 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 מוצאים את הבריאות בשביל הכסף, ואחרי זה הם מוצאים את הכסף בשביל הבריאות. הוא אומר לי ככה, תשמע דני, עכשיו יש לי כמה דקות חבר, קולגה בעבודה הזאת, קשה אליו, אומר, ועל זה דיברנו בדיוק. אז אני אומר, תעשה אמרקס, תחליט שאתה יום שישי, שים סטופ, שעה מסוימת, אתה שם אמברקס, זהו. מושהו בחבר'ה, מת העולם, מסף הים, הדגים עלו על העצים, איך? זה דבר שאתה לא, אם אתה לא שם גבולות, אתה יכול להיות משעובד, וזה, אין לזה סוף. ואם אין לך מצבים שבהם אתה אומר, עד אין עזרנו רחמך. פה אני יוצר. גבולות ברורים, ימים ברורים, שעות ברורות. אני פעם גרתי באילת, אז נכנסתי יום אחד בבית של מישהו. הבן אדם הזה היה צייד עופות, לא יודע, היה נכנסתי בבית, יש שם מלא אופות. אז הוא שואל אותי איזה יום היום בשבוע. למה הוא שואל אותי מה זה יום בשבוע? כי אין אצלו הבדל בין שבת לראשון לשני. הוא כל היום הולך בעבודה שלו כדי לצד דגים, מוכר אותם, עושה אותם. זה לא, הוא לא, אין הבדל. אתה כל היום, 365 יום בשנה, אתה עושה את הדברים האלה. אין, סתם יום שאתה בוא, אתה אומר, רגע, עצור. לא מדבר על המשפחה, לא מדבר בכלל על דברים כאלה. מה נתחל שמי? פה צריך הרבה, הרבה עירת שמיים. אז הקדוש, ברוך השם הקדוש ברוך הוא עושה לנו שבתות וחגים וימים טובים, שבהם אתה, על כוחך, אתה חי. זה חיות, לשון חיות. על כוחך, זה כפייה דתית, מה שנקרא. אבל היא מורכת. שאין, אתה נכנס שבת, אתה לא עושה מלאכות. אין. חג, יום טוב, זהו, גמרנו. אבל זה לא רק שם צריך לבוא לידי ביטוי. צריך להופיע בכל עומר החיים שלך. שאתה, היו גדולי ישראל, היו אנשים כאלה. שהם ידעו לכלכל צעדיהם כמה אני צריך ביום הפרנסה. היה להם חנות. כשהגיעו למכסה שהם צריכים באותו יום, סגרו את החנות. הם סגרו אותה. סגרו? מה? קיבלתי את הברכה שלי להיום. כמו שבחבר'ה, שתבח שמך, נשקים את הידיים, כמו אחרים הספרדים. זהו. קיבלתי לצורך העניין, נגיד, 100 שקלים ליום. הנה, הגיעו, קנו אצלי את הבא 100 שקלים. זהו, לא צריך יותר. איך הוא? הולך, לומד, זוהר, תהילים, חוק לישראל, כל מיני דברים כאלה. זה צריך. הוא לא משובד. הוא צריך את המכסה שלו לאותו יום. ולא יותר. אחרי זה הדרך. אדם יכול צריך לעשות עצמו גבולות. ושהם יהיו קווים אדומים. כי אין לזה סוף, אתה לא תגמור עם זה, אתה כל הזמן סביב הזנב של עצמך. וגם אלה שיש להם כיפה על הראש, אז גם בשבת הם חושבים על העסקים. גם אז אין להם חופש, יש להם חופש אולי שהוא לא פותח משרד וטלפון, אבל המחשבות עושות כל הזמן על העסקים כל היום. השם יעזרנו, לא, תראה, אני לא, לא מקנה באנשים האלה, זה לא חומה בתור אני לדבר על השירים. אבל בסדר, מצד שני צריך לדעת דברים ברורים, איפה הגבולות, איפה שמים גבולות. עוד פעם, הרואה עצמו שלם בכל, בכל, בכל כוחותיו, בצד ושכותיו, סתם בו חלון ההורה, אני בצד קפי עמוד למעלה, ביחסו לאלוקים, משתבש בו היחס הלכון מידש, כיוון שעבדה ממנו שאיפת השלמות וההשתלמות. אין, אין לך, אתה לא משתלם, כי אתה, למה צריך להשתלם? אתה שלם. כל חייו סובבים סביב תדמיתו העצמית ובנייתה, לסיפור תאוותיו והבזויות המתועבות, הרי שכך מבינו אף את המציאות העליונה. הוא אינו יכול להכיר בה את מקור השלמות, את מקור הקדושה והטהרה, האמת והמוסר, כי נפשו אינה חפצה בכל אלה, אינה צמאה ומשתוקקת להשלמתה בתורה, בקדושה, ביראת שמיים ומידות טובות. המציאות העליונה מציירת לו אפוא בציור דמיוני, גס ומשפיל של כוח עליון החפץ לרדות בחייו, לשעבדו, לחייבו בחובות משונות וזרות, המקבילות והחוסמות את שאיפותיו. אתה תגיד פתאום לא לעבוד? מה פתאום? אין שום צד אידיאלי ביחס כזה. חלון ההורה מציב את האלוקים כמקור כל הטוב, אליו כמאה הנפש להתעלות להשתלם, נסתם בפניו, הכל חשוך, משפיל ומדכא, עד שחפץ האדם לברוח מיראה מפחידה כזאת. הוא מגשים את האלוקים באיזה משהו קטן, מפחיד כזה, כל פעם בורח ממנו, לא רוצה אותו, הכל לספק את צרכיו. לא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא תיר להם עריות. כל המגמה לעשות כל מיני תאוות, אז הם אומרים, חס וחלילה אין אלוקים, אז יהיה הכל מותח. ומתחזקת הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומה שאין להם דבק פנימי על ידי הגאווה הנוראה, המנסים בשב את כל אחד בפני עצמו לעולם מלא ושלם, באין חיסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם רעהו. כיוון שחיי היחידים בנויים על יסוד האהבה העצמית הנפרזת, האגוצנטריות בה, חפץ כל אחד לקבל מכולם הרצה ושבחים למעלותיו ולהצלחותיו. אין דבק פנימי אידיאלי המחברם ומגבשם כחברה אחת, כעם. כל יחיד רואה עצמו כעולם מלא ושלם. במובן השלילי של המילה. שהכל בו ואינו זקוק לזולתו, אלא כדי שיקירו ויעללו. הוא רוצה, למה צריך אנשים סביבך? שישפחו אותך. שיגידו פשש, יעשו פשש. אתה קונה אוטו, לא משנה כמה אתה משלם עליו. שיראה יפה, יראה נורמלי, שתעבור ברחוב, כולם יוציאו את האוויר מהפה, בשביל זה האוטו. יתרה מזאת, במצב כזה מפריעים היחידים אלו לאלו, כי כל אחד מהם גורף כותרות והרצה. אף עליו מסתכלים, מדברים וכותבים, ובזה נגרח אל קורא מעמדו. חברה כזאת מפורדת היא בתוכה פנימה, אין בה אהבת אמת, ואין בה שאיפה ומגמה להתחבות ולהתקשרות של אלה באלה, פיזורה ופעודה, מעשי ועניין טכני בלבד. ואז נוכל להגיד על טיטוס, קמח תחון תחנת. מה באת לעוז בית מקדש? זה כבר לא קיים. אתה מפעיל בלוקים ואבנים שהנשמה שלהם הלכה לאיבוד. אין משווה, אתה לא חי. כשיש הגאווה לא צריך את השני, אתה צריך את השני לך לתועלתך כדי להראות לו שאתה. אין משהו אמיתי של חברות, של ראות. היה לי איזה סיפור לא מזמן. באופן אישי, סיטואציה מסוימת שעשיתי, התקשרה אליי אחת שהייתה חלק בעניין הזה, ואמר לי משפט, אני כמעט התעלפתי, אבל הוא כל כך, היא אמר לי, חורה מתל אביב, חילונית, שבגלל התקלה במעשה חסד מסוים. היא אמר לי, החזרת לי את האמון בבני אדם. זה, זה, זה מזעזע לשומע, זה אנחנו אולי חיים בעולם כזה תוך בועה. אבל כשהיא אומרת לך, כי אין אמון. כי אדם לאדם זאב. זו מה שהיא הרגישה. פתאום אתה אנשים שעושים דברים בשם שמיים, מעשי חסד, מעשים שלא לצורך פרס, ולא בצורך נגיעה אישית, ולא לצורך כלום. אז אין כמה סיטואציות כאלה, שאתה גם ה... יום אחד, אני מספר את זה בשישי, אבל זה מצוי, זה לא, זה, אני לא חריג בדבר. מישהו ביקש ממני להשלים עניין, ותעלמין. לקחתי כמה חבר'ה, נסעתי והשלמנו. גמרנו את הקדיש, גמרנו את הכל, משפחה נשאר כמה דקות, ואני לקחתי את האוטו ונסעתי. קבל טלפון. טלפון מהבן אדם, איפה אתה? כאילו, נסעתי. למה? אז למה נסעת? כאילו, מה, צריך עוד משהו? גמרנו קדיש, גמרנו הכל, גמרנו אל מלא רחמים, עשו את כל ה... מה צריך בית העלמין וההשכלה? ולא, אבל מה עם ה... כאילו, מה עם מה? גמרנו הכל. החסרנו משהו? ולא, מה עם ה... אני ידעתי למה הוא התכוון. אמרתי לו, מה? משהו לא בסדר? ולא, בסדר. אבל מה עם ה... כאילו, מה עם מה? הוא רוצה לא להגיד את השם, את השם של המילה הנכספת לכולנו. מה עם הכסף? לא, מה אתה מדבר? מה... למה? מה בשביל זה? זה לקח לי כמה דקות, הבן אדם היה בהלם, בדו שיח, איך זה יכול להיות שבאנו ולא בשביל הכסף. ובאנו לעשות, אתה חי, הכל כסף. כאילו, יוצא שגם אנשים רואים בכל המערכות הדתיות, זה תועלתיות פיננסיות. הוא בא לעשות ברית מילה בשביל הכסף. הוא עושה לך ככה, אז במילה אתה חושב שאתה קונה את הבן אדם בכסף. כי הכל כסף. ואין פה מעשים ש... הם נעשים מתוך... עוד פעם, אני לא מדבר על מועלים שלוקחים כסף, זה עבודתם, אני לא מדבר על זה. אבל שאתה נהיה משעובד לכסף, איפה יבוא המבחן שלך האמיתי? זה כשיבוא לך אדם שלך, ואתה בתור מועל, תגיד הפעם זה לשם שמיים. ויש מועלים כאלה, יש צדיקים כאלה שעושים, לא לוקחים כסף בכלל. לא, לא, לא מעט. רק מועלים, עורכי חופות, איך אומרים, מאז שעד ילד נולד, ועד חברה קדישה שהוא מת, כל היום כסף. כואב הלב לשמוע את זה. אבל זה מציאות כזו. וכולם משועבדים למערכת הזאת. כולם שם ב... והם גם... זה כבר פשיט עליהם ש... שכסף ודתיים זה... זה... תיומת, זה לא, לא, לא נפרד. הכל כסף. לא. אנחנו צריכים לשבור את הסטיגמה הזאת שקיימת. אנחנו פועלים... שמשל... עוד פעם, מי שעושה וצריך לקבל... לא, לא, לא מזלזל מי שמועל שלוקח כסף עבור עבודתו, זה עבודתו. להבדיל, מנתח את המשלם וכסף, גם הוא עושה עבודתו. אבל בואו נבחן את הדברים בפינות שם, במקומות שאתה יודע, משפחה שאין לה כסף, או מצבים מסוימים שבהם כן צריך. בקשר של מועל, כל אחד בענייניו. ושלא לא, לא זה מה שיניע אותך כל הזמן. תמיד אומר, אני חוזר הסיפור הזה, זה סיפור שהוא נר לרגלי, מאז שמעתי אותו מהאב אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אני חוזר לסיפור, סלחו לי, סיפרתי, אבל זה צריך להיות, לדעתי, המוטו שלנו בחיים. סיפור על הפצטקה, חצין, שהיה רבו של הרב מרדכי אליהו. היהודי, בערוב ימיו, היה מפוגר, ומישהו ביקש ממנו להיות מועל בברית מילה, בשבת. וזה מרחק הליכה מהבית שלו לאיפה שהברית הייתה צריכה להיות. אז הוא ביקש ממנו, הוא אמר, הוא מתפלל ותיקין קבוע, עושה קידוש שאני אוכל, ואני אגיע אליך לברית, וזה שעה, אמרו את השעה היהודה של הברית. אז הוא ביקש ממנו שיבוא לקחת ממנו את הכלי מילה, כי הוא לא מטלטל בשבת, הוא מחמיא על עצמו, אז יבוא לקחת בראשית הכלים, פעם אדם לקח את הכלים שלי, ניח את זה בבית כנסת, איפה שהברית מילה. היהודי מבוגר, הולך, עושה את הברית, מגיע למקום של הברית מילה, ונכנס לתוך הבית כנסת ורואה אדם בעל ענווה, רגיש, קולט מתחים. אתה קולט שיש משהו פה. כשאתה בעל גבה, אתה לא מריח אף אחד ממטר ולא רואה כלום. אתה בעל ענווה, אתה קולט אנשים. הוא שואל, מה הבעיה? אז הוא אומר לו, בעל לבעל הברית, הוא בא אליו ואומר לו, יש בעיה, אחד מקרובי המשפחה שהוא מוהל, נפגע מזה שלא נתנו לו להיות מוהל. ויתנו למישהו כאילו זר, לא מהמשפחה. אז מה הבעיה? שיהיה מועל. לא אכפת לי. אבל אתה הלכת, לא קמת ותגיד קמת, אבל הלכת ברגל, אתה אדם בוגר. אז מה? שיעשה את הברית. חכה, חכה, לא זז כלום. מה קורה? אז הוא אומר, יש בעיה. לא כלי מילה. הוא בא, פגוע, אבל לא הביא כלי מילה. מה הבעיה? את הכלים שלי? נו, לא את שלי. את שלך? כן, את שלי, תורא את שלי. נתנו לו את שלו, עשו את הברית מילה, חוזר הביתה, אומר לאשתו, היום עשית את הברית מילה הכי טובה שלי בחיים. אישה מבסוטה. יום ראשון מגיע בעל הברית עם הכלים להחזיר. מגיע שם, הרב לא היה בבית, הייתה הרבנית. אז הוא מביא את הכלים ואומר לה, תתעצלי על הרב, שתתעצל, שלא... שהוא לא עשה את הברית מילה. מה לא עשה את הברית מילה? הוא אומר שהברית מילה הכי טובה שלו בחיים. מה פתאום? הוא לא עשה. מה לא עשה? אתה בטוח? אני אבי הבן, הוא לא עשה. זה קרוב משפחה עשה. עם הכלים שלו אמנם, אבל... מגיע בעלה, אומרת לו, הבן הוא, עשרות שנים אנחנו חיים ביחד. מעולם לא שיקרת לי. מעולם. למה? למה שיקרתי לך? אתה אמרת שזה הברית מילה הכי טובה שלך בחיים. נכון? אבל אתה לא עשית ברית מילה. אבל מה זה משנה מי חותך? אני חותך, הוא חותך, בדרך כלל שלי בחיים. ברית מילה הייתה? מה המגמה? שיגידו, אני חתכתי, או שתהיה ברית מילה. תציב כעיקה ותפל. האם אתה מתחיל, כמו שהפוך אומר, מודה אני או אני מודה? כשאתה קם בבוקר, איפה אני שלך עומד? איפה המילה אני עומדת? היא ראשונה או איש לב בית? קודם כל, ההודעה לקדוש ברוך הוא, מודה, אני לפניך. אז מי? ברית מילה היא העיקר? שיקיימו את המצווה ביום השמיני? זה העיקר? אז מה שאני, אם אני חתכתי או הוא חתך, נכון, הייתה תרחה, הלכתי ברגל וכו'. אבל הייתה גם פה ברית שלום, בין המשפחה. עשי שלום במשפחה גם. יש השלכות מעבר לזה. ואני אומר לכם, אם ניקח את הסיפור הזה ונפנים אותו לעצמנו, במרחבי החיים שלנו, זה בא לידי ביטוי בזוגיות, שבעל ואישה יכולים להתפוצץ על כל מיני דברים ושוכחים את העיקר. וזה יכול להיות בעסקים, וזה יכול להיות בעבודה, ובישיבה, הקמת ישיבות, שראשי ישיבות יכולות להילחם אחד בשני, ומה שהם הקימו במו ידיהם יכולים להרוס במו מלחמותיהם. וזה במפלגות, קל וחומר במפלגות. זה אי אפשר להגיד, לי זה לא יקרה. זה הסכנה הכי גדולה. שאדם אומר, לי זה לא יקרה. תמיד במצבים כאלה של ויכוחים וזה, תעצור רגע, תבדוק. על מה אתה נלחם? על האגו שלך? על זה שיגידו שאתה עשית את זה? או על מה שאתה באמת עצת לעשות? ואם מה אכפת לך אם הוא נעשה על ידי אחרים? אם המטרה שהדבר יעשה, מה אכפת לך שאחרים יעשו את זה? אבל שיפורסם בעיתון וזה, שדני עשה. אז אתה רוצה שדני עשה, לא אכפת לך מה שנעשה, אלא שיגידו אתה. חבר'ה, זה הדרך. אז פה זה מבחן אמיתי לעצמנו. חבר'ה, זה אני אומר לכם, אני באופן אישי מרגיש קל לדבר על זה. זה דיבורים, הכל דיבורים, ממש הכל דיבורים, תרתי משמע. אבל להפנים את הדברים ולעבור איתם להלכה למעשה, זה המבחן האמיתי שלנו בחיים. וגם מצד שני, להיזהר, לא להישבר. גם אם אנחנו נפלנו, לא להישבר. כי לומדים מוסר, תמיד להיזהר, שלא, אתה יוצא משיעור, אתה אומר, יאללה, ברוך אומר ועושה. ישר יוצא, מתלהב, יוצא מהחדר, נופל מיד. בוף. טקר ראשון שלך עם מישהו, אוף, אז חס לייאוש. אלא יש לנו מגמה, שאיפה, לאן לחתור, לאן לנוע. ואנחנו לאט לאט, ותוך כדי תנועה, גם נופלים וקמים, ונופלים וקמים, אבל יש מסילה שאנחנו עליה. ואיתה אנחנו נעים, בעזרת השם, גם נגיע למדרגות כאלה של אותם גדולי ישראל, וצדיקים וחסידים, שעמלים בדברים עצמם, ועמלו על עצמם, וזכו למדרגות מאוד גבוהות של ענווה, ושל יראת שמיים, וכל הדברים הטובים. לא יהיה זה שכרנו. יישר כוח.